השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת ציפורה בת גרשון, זיכרונה לברכה, אישה אוהבת תורה, נודה לכם, תלמדו לעילוי נשמתה. השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת האבא והסבא, האהוב והיקר, חמיו של דרור מאיר, אחד מלומדי השיעור, רב יעקב הלוי וייס, זיכרונו לברכה, בן רב אברהם הלוי, השם ייקום דמו, שהיורצייט שלו בכ"ח אדר, תן נשמתו צרורה בצרור החיים, נודה לכם, תלמדו לעילוי נשמתו. ולהבדיל, השיעור גם מוקדש לרפואה שלמה ומהירה להלל בן רבקה, שיזכה ללמוד דף יומי עוד שנים רבות. נודה לכם, תלמדו לרפואתו, ובואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר גמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף סמך דלת במסכת מנחות. נתחיל בתחילת פרק רבי ישמעאל בעמוד הקודם, ונסיים במשנה בדף הבא. השיעור היום יהיה 24 דקות. היום אנחנו מתחילים לעסוק במנחת העומר, ונחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה שמביאים אותה גם בשבת, אבל נראה האם מנסים בכל זאת לצמצם את חילול השבת. בחלק השני נראה מאיפה מביאים אותה, ואגב זה נראה סיפור מאוד ידוע על המלחמה בין הורקונוס לאריסטובולוס. בואו נתחיל, ובעצם לפני שנתחיל, בואו נקדים קצת על העומר. אז העומר זה מנחה שמביאים בתזיין בניסן, כלומר למחרת יום טוב ראשון של פסח, כמו שכתוב, והניף את העומר לפני השם לרצונכם ממחרת השבת, וחזל פרשו שהכוונה כאן לא שמביאים ביום ראשון, אחרי שבת הרגילה, אלא הכוונה היא למחרת יום טוב. תזיין ניסן, אז ביום הזה קוצרים שעורים וחופטים אותם ובוררים אותם וקולים אותם ואז תוכנים אותם ומנפים אותם, ובסוף מכל התהליך הזה לוקחים עשירית היפה של סולת, ואז ממשיכים כמו כל מנחה, שמים שמן ולבונה וקומצים ומקטירים והשאר הולך לכהנים. זה מנחת העומר. עכשיו את כל התהליך הזה של הקצירה והתחינה והניפוי וכולי עושים גם בשבת, והנושא של החלק הראשון במשנה זה האם בשבת עושים את זה לגמרי כרגיל, או שבכל זאת מנסים לצמצם בחילול שבת במה שאפשר. ועוד מעט נראה שהנושא הזה הוא בעצם נושא רחב יותר, של האם דברים שהתירו אותם בשבת לצורך איזה מצווה, זה אומר שזהו, כאילו אין שבת, אז זהו, זה כאילו אין שבת, תעשה כמה שאתה רוצה, או שמה שצריך צריך, אבל בכל זאת עדיין שבת, ותנסה לצמצם כמה שיותר. יש מקומות, למשל לגבי פיקוח נפש, שקוראים לשאלה הזאת, האם שבת הותרה, שמותר הכל, או דחויה, שרק מה שצריך תעשה, אבל לא יותר מזה. בכל אופן, לגבינו, לרוב הראשונים, מדורייתא, באמת לא צריך לצמצם בכלל. כל השאלה כאן, זה אם חזל אמרו שבכל זאת לצמצם, זה הולך להיות חלק מאוד מעניין. נתחיל קודם את המשנה לגבי זה, ובמשנה יש לגבי זה רישה וסייפה. כרגע נראה רק את הרישה, את הסייפה נראה כשנגיע לזה בגמרא. אז הנושא ברישה זה הכמות הראשונית שקוצרים בשביל בסוף להגיע לאותו יסורון של סולת. כי ביום חול היו קוצרים לפי רבי ישמעאל 5 סעים של סעורים, ומזה תוכנים הרבה סולת, ואת הסולת הזה כמו שהזכרנו היו מנפים ב-13 נפות. עכשיו בסוגריים רק נסביר משהו לגבי הנפות, אנחנו היום רגילים לחשוב כשמנפים, אז מטרה היא להיפטר מכל מה שלא עובר דרך הנפה, ולקחת את הקמח הדק שכן עובר בנפה. לעומת זאת כאן, ב-12 הנפות הראשונות המטרה היא הפוכה, אנחנו רוצים דווקא לקחת את הסולת האבה ולהיפטר מכל הקמח הדק. אז מנפים ולוקחים רק את מה שנשאר מעל הנפה, ואת זה מנפים עוד פעם ולוקחים רק את מה שנשאר, וככה 12 פעמים בשביל שנשאר רק עם האבה ובלי הקמח. אחר כך בפעם ה-13, כאן המטרה היא הפוכה. כאן אנחנו דווקא רוצים את מה שעובר דרך הנפה, ולא רוצים את כל המוץ ואבנים או לכלוכים שנשארים מעל הנפה. עכשיו, כרגע נתייחס רק לאותו ניפוי אחרון. אז ביום חול, כאמור, התחלנו עם הרבה, עם 5 סעים, אז באותו ניפוי אחרון, מספיק לנפות קצת זמן, וכבר מה שירד, זהו, זה מספיק. יש לנו שם יסרון, ובזה נשתמש. וככה זה הכי מעודר, כי זה מעודר להשתמש במה שירד כבר בתחילת הניפוי האחרון. זה ביום חול. בשבת, לעומת זאת, אומר רבי ישמעאל, לא היו מתחילים מ5 סעים, אלא קוצרים פחות רק 3 סעים, וככה חוסכים בקצירה ובתחינה ובכל התהליך חילול שבת. למרות שבסוף, בניפוי האחרון, זה קצת מרבה את החילול, כי במקום לנפות הרבה סולת בשביל שיצא לנו יסרון, אנחנו מתחילים בפחות. פחות סולת, וממילא צריך לנפות קצת יותר זמן בשביל שיצא משם היסרון הזה, אבל אומר אבא בגמרא, עדיין זה עדיף, כי אמנם בסוף מנפים קצת יותר זמן, אבל חוסכים הרבה יותר חילול שבת בכל שאר הפעולות שלה, לקצור ולזרות ולברור ולטחון וכו'. זו דעת רבי ישמעאל, שלמרות שמותר לעשות את כל העומר בשבת, בכל זאת מנסים קצת לצמצם בחילול שבת. זה רבי ישמעאל. רבנן לעומת זאת חולקים בשתי נקודות. א', הם אומרים, גם בחול היו עושים 3 סעים, זה מספיק מעודר. בית, הם אומרים, לא צריך להבדיל בין חול לשבת, מה שעושים בחול אפשר גם לעשות בשבת, כלומר, לא צריך לנסות ולצמצם. עד כאן הנושא הראשון במשנה, לגבי אם לצמצם בחילול שבת, לרבי ישמעאל לצמצם ולרבנן לא. עכשיו כאמור, במשנה יש גם סיפה, אבל את זה נראה עוד מעט בגמרא, וממילא בואו נתחיל את הגמרא עצמה. את הגמרא נחלק לשני סעיפים, כשבסעיף הראשון אנחנו רוצים למצוא האם יש עוד טענה שסובר גם כרבי ישמעאל שמנסים לצמצם כמה שאפשר בחילול שבת. והגמרא תביא לזה 3 הצעות. העצות, אבל בכל העצות היא בסוף תאמר, בעצם זה דומה, אבל זה לא באמת אותו דבר. יכול להיות שאצלנו מצמצמים ושם לא, ואולי להפך, יכול להיות ששם מצמצמים ואצלנו לא, כי רק נזכיר, כל הנושא כאן זה מדרבנן. מדאורייתא באמת מותר לגמרי, אבל מרבנן אולי יש שיקולים לכאן ולכאן, מתי לצמצם בחילול שבת ומתי לא. אז בואו נתחיל. אז הצעה הראשונה, כמי רבי ישמעאל סובר שהוא אומר שמצמצמים בחילול שבת, אצלנו לגבי העומר, אומר רבא, רבי ישמעאל הוא כרבי ישמעאל אחר, וזה רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה, לגבי י' ניסן שחל בשבת. נזכיר שבי' ניסן מקריבים את קורבן פסח, כשבאותו היום עצמו צריכים להפשיט את הקורבן בשביל לזרוק את האימורים שלו למזבח, ובלילה, בליל הסדר, אז צולים את שער הבשר ואוכלים. עכשיו, מה קורה כשי' ניסן חל בשבת? אז כולם מסכימים שעדיין עושים את הפסח, אבל עד איפה מפשיטים? אז רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה אומר שמנסים לצמצם בחילול שבת, ולכן בשבת עצמה בי"ד ניסן מפשיטים רק עד החזה, כי זה מה שצריך כרגע בשביל להוציא את האימורים ולהקטיר אותם למזבח, ורק במוצאי שבת בלילה אז נפשיט את השאר בשביל שנוכל לצלוט את הבשר על האש, כי ממילא לא צולים בשבת אלא רק במוצאי שבת. לעומת זאת חכמים אומרים לא צריך לצמצם בחילול שבת, אלא הוא מפשיט הכל בשבת כמו שהוא עושה ביום חול. זה בפסח, וכאמור אומר רבא, רבי ישמעאל שלנו שאומר שבשבת מתחילים בשלושה סעים במקום בחמישה סעים, הוא בעצם כמו רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בברוקה שמה, שגם כן אומר שמנסים לצמצם בחילול שבת. זאת הצעה הראשונה כמי רבי ישמעאל שלנו, אבל דוחה הגמרא, זה לא אותו דבר, והיא אומרת את זה לשני הכיוונים, ורק נזכיר שלרוב הראשונים כל העניין של הצמצום זה מדרבנן, וממילא הגיוני שאפשר לחשוב על סברות מתי כן חשוב לצמצם ומתי יש שיקולים אחרים. אז אומרת הגמרא באמת שמצד אחד יכול להיות שאצלנו כן מצמצמים, ואילו שם לא מצמצמים אלא מיד מפשיטים הכל, כי שם יש עוד שיקול, וזה שכשמשאירים את הכבש ככה חצי מופשט, זה ביזוי לקודשים, ולכן שם רבי ישמעאל אולי יודע שכן מפשיטים הכל גם בשבת. זה מצד אחד. מצד שני, אפשר לומר גם להפך, שאולי דווקא שם כן מצמצמים מחילול שבת ולא מפשיטים הכל, כי שם הרי בשביל מה מפשיטים הכל? לא בשביל הקורבן עצמו, הרי לזה מספיק האימורים, אלא זה בשבילנו שנוכל לאכול, כמובן גם זה מצווה, אבל זה לא לצורך הקורבן עצמו, לכן שם מצמצמים בחילול שבת. אבל אצלנו שההידור הזה בניפוי הוא בשביל להדר את המנחה עצמה, אז אולי לא מצמצמים. זה מצד שני, ועד כאן הניסיון הראשון, ודחינו ואמרנו, זה לא אותו דבר. הניסיון השני של רבא לומר כמי רבי ישמעאל סובר שמצמצמים בחילול שבת, זה לומר שהוא כרבי חנינא סגן הכהנים מהמשנה שלנו, מהסייפה, שאת זה עוד לא ראינו, אז הנה עכשיו נראה, וזה שבסייפה יש מחלוקת כמה אנשים קוצרים את העומר בשבת. כי ביום חול אמנם אפשר שאדם אחד יקצור, אבל חכמים רצו לעשות מזה עניין גדול ולפרסם את המצווה, וגם לפרסם את דעתם שקוצרים למחרת יום טוב ולא למחרת השבת, כמו שאמרו הביתוסים, ולכן אמרו ששלושה קוצרים, לעשות מזה עניין גדול. זה ביום חול. מה לגבי שבת? אז בזה יש מחלוקת. רבי חנינא סגן הכהנים אומר שבשבת מצמצמים בחילול שבת ורק אדם אחד קוצר, ואילו רבנן חולקים ואומרים שגם בשבת לא מצמצמים ושלושה אנשים קוצרים. זה הסיפה של המשנה, וכאמור רבי מציע שרבי ישמעאל מהרישא שאומר שבשבת אסור רק שלושה סעים, הוא בעצם כמו רבי חנינא סגן הכהנים מהסיפה שבשבת רק אדם אחד קצר. זאת הצעה שנייה כמי רבי ישמעאל, אבל גם כאן דוחה הגמרא, זה לא אותו דבר, וכאמור לשני הכיוונים. כלומר, מצד אחד אולי ברישא לגבי חמישה ושלושה סעים כן מצמצמים בחילול שבת, אבל לגבי כמה קוצרים אולי שם לא מצמצמים וצריך שלושה, כי כאמור יש עוד שיקול שרוצים לפרסם את זה כנגד הביתוסים. זה מצד אחד. מצד שני אולי הפוך, דווקא שם לומר שמצמצמים, כי הצורך הזה לפרסם זה איזשהו צורך חיצוני למצווה עצמה, ואילו ברישא לגבי שלושה וחמישה סעים אולי שם לא מצמצמים בחילול שבת, כי שם זה לטובת המצווה עצמה שהיא תהיה יותר מעודרת. אז גם כאן אמרנו שזה לא אותו דבר. הניסיון השלישי זה כבר לא של רבא, אלא של רבשי, זה קצת מעל אמצע עמוד א', והוא אומר שרבי ישמעאל שלנו הוא כמו רבי יוסי. וזה לגבי משנה בראש השנה, לגבי עדות בשבת על החודש. כלומר, כולם מסכימים שאם אנשים ראו את הלבנה החדשה, אז הם צריכים לבוא לירושלים להעיד על זה, גם אם זה שבת, וגם אם גרים מחוץ לירושלים, והם יצטרכו בשביל זה לחלל שבת בשביל לבוא להעיד, הם עושים את זה. בזה כולם מסכימים. אבל מה אם כשהם ראו את הירח, אז הירח נראה בעליל. כלומר, הוא נראה מאוד ברור, ומן הסתם לא רק הם ראו את זה, אלא גם יש אנשים בתוך ירושלים שראו את זה, ולהם זה לא חילול שבת להגיע לביתין. אז האם אותם אנשים שגרים מחוץ לירושלים בכל זאת מחללים שבת ובאים, או שהם יכולים לסמוך על זה שכבר מישהו מירושלים יעיד? אז בזה יש מחלוקת. רבנן אומרים שהם בכל זאת כן מחללים, כלומר לא מצמצמים כאן בחילול שבת, ואילו רבי יוסי אומר שהם לא מחללים, כלומר מצמצמים בחילול שבת. אז הנה יוצא שרבי ישמעאל שלנו הוא כמו רבי יוסי שם, שמצמצמים בחילול שבת. זאת ההצעה השלישית. אבל שוב, גם את זה הגמרא דוחה משני הכיוונים. מצד אחד, אולי אצלנו כן מצמצמים בחילול שבת, אבל שם לא, כי שם יש שיקול נוסף, וזה שלא להכשילם לעתיד לבוא. כלומר, אם נאמר לאנשים שאם הירח ברור אז אל תחללו שבת, אז הם יתחילו לחשוש מתי כן, מתי לא, ובסוף פשוט לא יבואו, לכן אומרים להם, תבואו תמיד, לא משנה מה, זה מצד אחד. מצד שני, אפשר גם לומר להפך, שאולי שמה כן מצמצמים בחילול שבת, ואילו אצלנו לא, כי אצלנו יש עוד שני שיקולים, וזה שא', בניגוד לשם בעדים, אם נאמר להם לא לחלל שבת, אז בעצם לא מחללים בכלל. הם פשוט לא יוצאים לדרך בכלל. לעומת זאת, אצלנו בעומר, בכל מקרה מחללים שבת. קוצרים, תוכנים וכולי. כל השאלה היא, האם מצמצם קצת בזה או לא? אז אולי אצלנו שממילא מחללים, אז בזה לא מצמצמים. זה שיקול אחד. שיקול שני, שמה זה קידוש החודש, זה מאוד חשוב, אבל אצלנו זה צורך גבוה של קורבנות. יותר חשוב, אז שוב, אולי שמה מצמצמים בחילול שבת, ואצלנו לא, אז עד כאן הצעה שלישית, כמי רבי ישמעאל במשנה, ולסיכום, יוצא שאומנם הצענו שלוש הצעות יפות של מחלוקות דומות של האם מצמצמים בחילול שבת או לא, אבל המסקנה היא שכל מקרה לגופו, ואי אפשר באמת להשוות בין המקרים, ועד כאן הסעיף הראשון של החלק הראשון של השיעור. הסעיף השני, קצת מתחת לאמצע עמוד א', זה דומה לסעיף הראשון, אבל בניגוד לסעיף הראשון, ששם דיברנו על מה לעשות לכתחילה, כלומר, לפני שמשהו קורה, אנחנו מתלבטים האם לעשות כך או כך, למשל חמישה סעים או שלושה סעים, וראינו מחלקות לגבי זה, עכשיו בסעיף השני אנחנו מדברים בדיעבד, כלומר, במקרים שבהם הוא היה אמור לחלל שבת ברמה X, והוא חילל יותר, האם הוא חייב על זה או לא, ולגבי זה נראה ארבעה דיונים. הדיון הראשון זה למשל בראש חודש שחל בשבת, וצריכים לשחוט את הקורבנות של ראש חודש, והכהן היה אמור לשחוט חטאת אחת של ראש חודש, אבל בטעות הוא שחט שתיים. אז אומרים רבא או רבי עמי, שעל הראשונה הוא פטור, כמובן, כי אותה הוא היה אמור לשחוט, ועל השנייה הוא חייב, כי אותה הוא לא היה אמור לשחוט. עכשיו תגידו מה החידוש בזה, ברור שעל השנייה הוא חייב, הוא לא היה אמור לשחוט אותה, אז רבא או רבי עמי ממשיכים ואומרים שהחידוש שהוא חייב עליה אפילו בשני מקרים. מקרה אחד זה שאפילו שאם אחרי שהוא שחט את השנייה, שלא כדין, אז בטעות נשפך הדם של הראשונה, כך שכרגע כבר אין את הראשונה וצריכים להשתמש בשנייה, ובאמת משתמשים בה, בכל זאת הוא חייב עליה חטאת, כי כשהוא שחט הוא לא ידע שבסוף השתמשו בה, כשהוא שחט זה היה שלא כדין, ולכן הוא חייב על זה חטאת, זה מקרה אחד שבו זה מחודש שהוא חייב על השנייה, המקרה השני שבו זה מחודש שהוא חייב על השנייה, זה אם הוא שחט את הראשונה, ואז לפני שהוא שחט את השנייה הוא הסתכל על הראשונה והוא ראה, וואי, איזה במה כחושה, לא מכובד להביא כזה קורבן למקדש, הנה השנייה היא הרבה יותר שמנה וטובה, ואז הוא שחט את השנייה, בכל זאת הוא חייב עליה. כי אמנם זה נכון שלכתחילה לא מקריבים קורבן כחוש למקדש, זה לא מכובד, אבל בדיעבד, כמובן שהוא יצא ידי חובה כבר בראשונה, והשנייה הייתה מיותרת, והיה אסור לו לשחוט אותה, ולכן הוא חייב עליה. זה המקרה השני שבו האמירה של רבא או רבי עמי מחודשת. אבל על המקרה השני הזה, הגמרא מקשה מסתירה חזיתית מרבא עצמו, שרבא אמר במקום אחר במפורש, שאם הוא שחט אחת וראה שהיא כחושה, אז אומרים לו לכתחילה, תיקח אחרת שמנה ותשחט אותה. כלומר, לא רק שעל השנייה הוא לא חייב חטאת, אלא זה לכתחילה, שזה מה שהוא צריך לעשות, לשחוט שנייה. אז איך אמרנו שרבא או רבי עמי אמרו שהוא חייב על השנייה גם על המקרה הזה, אז לזה יש שתי תשובות, שהמשותף לשניהם זה שמשנים את האמירה הראשונה של רבא או רבי עמי. תשובה אחת אומרת, פשוט תמחוק משם את החידוש השני של הכחושה, הוא באמת לא נכון, במקרה של כחושה הוא כן צריך לשחוט את השנייה. תשובה השנייה, הרי כל הזמן אמרנו שהאמירה הראשונה זה או רבא או רבי עמי. אז אומרת הגמרא עכשיו, תמחוק משם את רבא, אלא האמירה הראשונה זה רבי עמי, שאמר לא לשחוט את השנייה, והוא אפילו חייב על זה, ואילו האמירה השנייה זה רבא, שאמר לשחוט את השנייה. עד כאן שני התירוצים לסתירה בין רבא לרבא לכאורה, ועד כאן הדיון הראשון, אם הוא שחט שתיים והשנייה הייתה מיותרת, ואמרנו שהוא חייב, בהתחלה אמרנו שזה נכון, אפילו שהראשונה הייתה כחושה והוא ראה את זה, ובגלל זה הוא שחט את השנייה שהייתה שמנה יותר, אבל דחינו שלפחות לפי רבא זה לא נכון, ובאמת במקרה כזה, לכתחילה הוא צריך לשחוט את השנייה. זה היה הדיון הראשון. הדיון השני, מתוך הנחה של מה שהרגע אמרנו, שאם הראשונה כחושה אז אומרים לו לשחוט את השנייה, שואל רבינה בשליש התחתון של עמוד א', מה יקרה אם זה לא שהוא ראה שהראשונה כחושה ורק אז בגלל זה הוא שחט את השנייה, אלא הוא לא ראה שהיא כחושה, אלא הוא שחט אחת, אחרי זה שחט השנייה, ורק בדיעבד כשהסתכלו על הראשונה גילו שהיא בעצם כחושה, כי הכחישות שלה לא הייתה משהו שגלוי לעיניים, אלא רק שפתחו אותה ראו בפנים שהיא כחושה. מה הדין עכשיו? מצד אחד, אם נסתכל על המעשים שלו, אז הרי בפועל מה שקרה כאן, זה שהראשונה הייתה כחושה, והוא שחט את השנייה, השמנה, אז שכוח לו, זה מצד אחד. אבל מצד שני, זה רק אם נסתכל מבחינה חיצונית על מה שקרה בפועל. אבל אם נסתכל על הכוונות שלו, הרי הוא כאמור לא ידע שהראשונה כחושה, הוא חשב שהיא בסדר, ובכל זאת הוא שחט שנייה, אז מבחינת הכוונות שלו, הוא כן עבר על איסור. אז שוב, אם נסתכל על המעשים, בעצם בפועל לא קרה כאן משהו רע, אבל נסתכל על הכוונות, בהחלט קרה כאן משהו רע. אז מה הדין? זאת השאלה של רבינה, ועונה לו רבשי, זה דומה למקרה אחר. וזה מה קורה אם חלילה נפל תינוק לים בשבת, ובמקרה היה שם אדם על איזה סירת דייג, והוא דג בשבת על ידי רשת, והוא שלח רשת לים, והוא העלה גם דגים, וגם ברוך השם את אותו תינוק. מה הדין של אותו אדם? האם הוא חייב לצדת הדגים בשבת? אז בזה יש מחלוקת. רב אומר שהוא חייב, כי הוא לא התכוון להציל את התינוק, הוא התכוון לצוד דגים. זה שהוא הציל את התינוק, זה במקרה, ולכן הולכים לפי מחשבתו הרעה, והוא חייב על הצדה הזאת, ולכן גם אצלנו הוא חייב על השחיטה השנייה, זה לפי רבה. מצות רבה שם לגבי הדגים אומר שאותו אדם יהיה פטור. עכשיו, למה הוא יהיה פטור? אז כאן יש שתי גרסאות ברבשי, נתחיל דווקא בגרסה השנייה. הגרסה השנייה אומרת שרבא חולק עקרונית על רבא ואומר שלא הולכים לפי מחשבתו אלא לפי מעשיו, ולמרות שהוא עצמו בכלל לא התכוון להציל את התינוק אלא פשוט לדוג דגים, אבל בכל זאת מבחינה מעשית מה קרה אותו מעשה הציל תינוק, אז זה לא נחשב חילול שבת ולכן הוא פטור. זאת גרסה השנייה, שלפי רבא לא הולכים לפי המחשבה אלא לפי המעשים לכולה, והוא פטור, וממילא גם אצלנו הוא יהיה פטור על השחיטה השנייה. זאת הגרסה השנייה. הגרסה הראשונה מחמירה יותר ואומרת שגם לרבא שם באמת הולכים לפי מחשבתו, וזה ששם הוא פותר למרות שהוא התכוון לדגים זה כי מן הסתם אותו דייג שמע על זה שיש שם תינוק שבדיוק טבע, ואומנם הוא לא כזה צדיק ולא התכוון להציל את התינוק אלא סתם לדוג דגים, אבל הוא בטח חשב לעצמו אם יצא גם התינוק מעולה, שתי ציפורים במכה אחת, ולכן כיוון שזה כן קצת היה במחשבה שלו אז הוא פתור. לעומת זאת אצלנו, שכשהוא שחט את החטאת השנייה זה בעצם היה רק לאיסור, לא היה לשום מושג שבסוף יתברר שבעצם הראשונה חושה, ולכן הולכים לפי מחשבתו, ואצלנו הוא גם חייב לפי רבא. אז לסיכום, לגבי השאלה של רבינה, שהוא שחט את הראשונה ולא ידע שהיא כחושה, ואז שחט את השנייה ורק בדיעבד התברר שבאמת הראשונה כחושה, אז אמר רבשי שלפי רבא שם בדגים שמחייב כי הולכים לפי מחשבתו, אז גם אצלנו ודאי חייב. לפי רבא ששם פותר, אז יש שתי גרסות. גרסה השנייה אומרת שרבא הולך לפי המעשים והמעשה בסוף היה טוב, אז גם אצלנו מעשה היה טוב ולכן הוא יהיה פטור. אבל הגרסה הראשונה אומרת לא נכון, גם לרבא הולכים לפי המחשבה, וזה ששם הוא פותר זה כי גם אצלו קצת במחשבה הוא ידע שיש תינוק, אבל אצלנו שהוא בכלל לא ידע שבסוף זה יהיה מותר, אז אצלנו הוא יהיה חייב לא רק לפי רבא, אלא גם לפי רבא. עד כאן התשובה של רבשי, ועד כאן הדיון השני בסעיף השני, בחלק הראשון של השיעור. הדיון השלישי בסעיף הזה, זה 6 שורות לפני סוף עמוד א', זה לגבי אדם שהוא היה חולה מאוד בשבת, והרופאים אמרו שאם הוא עכשיו לא אוכל גורגרת, הוא ימות. והיו שם 10 אנשים, והם מהר רצו לקטוף איזה גורגרת ולהביא לו. אז הראשון שהביא לו הוא כמובן פטור, כי זה היה לצורך פיקוח נפש, אבל מה לגבי כל שאר 10 אנשים שהגיעו מיד אחרי זה גם עם גורגרות, האם הם פטורים? אומר רבא, גם הם פטורים. כי אמנם כשהם כתפו זה כבר היה מיותר, אבל הם לא ידעו על זה, ולכן הולכים לפי מחשבתו והם פטורים. עד כאן הדיון השלישי. עכשיו רק נעיר בסוגריים, אם תשאלו איך זה יכול להיות שכאן רבא הולך לפי המחשבה, הרי מקודם כשהוא דג דגים ובמקרה גם העלה את התינוק, לפחות לפי הגרסה השנייה רבא פטר אותו כי הוא הולך לפי מעשיו ולא לפי הכוונה, אז למה כאן הוא פתאום הולך לפי הכוונה? אז התשובה היא ברורה, רבא פשוט תמיד הולך לכולם, בין לפי המעשה ובין לפי הכוונה, כלומר מקודם בדגים הכוונה הייתה לא טובה אבל המעשה בפועל היה טוב ולכן הוא פותר, ואותו דבר גם אצלנו בגורגרות, המעשה היה לא טוב כי בפועל כבר הביאו גורגרת אבל הכוונה הייתה טובה, ולכן גם כאן הוא פותר. אז צריך שאו המעשה או הכוונה יהיו טובים והוא פותר, ועד כאן כאמור הדיון השלישי. הדיון הרביעי ואחרון בסעיף הזה ובחלק הזה זה 3 שורות לפני סוף עמוד א', והפעם הדיון קצת יותר דומה לסעיף הקודם, כי הפעם אנחנו לא שואלים מה קורה אם מישהו כבר עשה, אלא שואלים מראש מה לעשות. וזו שאלה של רבא, שוב לגבי חולה בשבת, שהפעם הרופאים אמרו שהוא חייב לאכול 2 גורגרות, ובא אדם לקטוף לו גורגרות, והוא רואה על העץ 2 אפשרויות. אפשרות אחת זה שיש 2 גורגרות שכל אחת מחוברת לעץ עם עוקץ בנפרד, אז הוא יכול לקטוף 1 ו-2, זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, בעוד מקום על העץ, הוא רואה שיש 3 גורגרות, אבל הן כולן מחוברות בעוקץ אחד, כך שמספיק שהוא יקטוף את אותו עוקץ, ככה בכתיפה אחת הוא כבר הוריד 3 גורגרות. והשאלה היא מה עדיף, האם עדיף את האפשרות השנייה, שהוא יקטוף פעם אחת את אותו עוקץ, ובזה ירוויח את 2 התאנים, אבל הבעיה היא שהוא לא רק מוריד 2 תאנים, אלא בעצם 3 תאנים, או שעדיף את האפשרות הראשונה, שיעשה 2 קטיפות בשבת, אבל יהיה לו רק 2 תאנים ולא יותר, כלומר בעצם האם ללכת לפי המעשה, אז עדיף את האפשרות השנייה, השנייה, שיש רק מעשה אחד של חילול שבת, אפילו שהתוצאה תהיה יותר ממה שהוא צריך, או ללכת לפי התוצאה. ואז עדיף את האפשרות הראשונה, שיהיה לו רק תוצאה של שני תנים, אפילו שהוא עושה שם שני מעשים אסורים, מאשר יעשה מעשה אחד, אבל תהיה לו תוצאה של שלושה, שזה יותר ממה שהוא צריך. זאת השאלה של רבה, והגמרה מכריעה שעדיף את האפשרות השנייה של עוקץ אחד עם שלושה תנים, מאשר אפשרות הראשונה, ועד כאן ארבעת הדיונים בסעיף הראשון של החלק הראשון של השיעור, ובזה סיימנו את החלק הראשון שהוא באמת היה מאוד מעניין לגבי כשמותר לחלל שבת, אז האם מראש מנסים לצמצם או לא, ובדיעבד אם הוא כבר חילל יותר ממה שצריך, האם הוא חייב או לא. זה היה החלק הראשון, נחזור עליו בסוף השיעור, ובזה הגענו בעזרת השם למשנה בעמוד ב'. החלק השני של השיעור זה שאומרת המשנה שלכתחילה מצווה להביא את העומר ממקום קרוב לירושלים, ורק אם אין שם סעורים שבשלו, אז יביאו מרחוק, ומספרת המשנה שבאמת פעם קרה שהיו צריכים להביא את העומר ממקום שנקרא גגות צריפין, ואת שתי הלחם ממקום שנקרא ביקת בית סוחר, אבל זה בדיעבד. עד כאן המשנה, ואת הגמרא לגבי זה נחלק לשני סעיפים. הסעיף הראשון זה למה צריך מקרוב לכתחילה, והסעיף השני זה נפרט את אותו מעשה שבו הביאו מרחוק. אז סעיף ראשון, למה צריך מקרוב? שני טעמים. טעם אחד כתוב בויקרא ב' לגבי העומר, שהוא מנחת ביקורים להשם, אביו כלוי באש, גרס קרמל. מה זה קרמל? אומרת הגמרא, זה נוטריקון של רח ומל, שאפשר למולל אותו מרוב שהוא רח, ואם יביאו מרחוק, אז בגלל ההליכה ארוכה, זה בינתיים יתקשה. זה טעם ראשון. הטעם שני זה פשוט שאין מעבירים על המצוות ולכן לא הולכים רחוק אלא מביאים קרוב. אלה שני הטעמים, ואגב בסוגריים, הטעם השני של אין מעבירים על המצוות הוא שייך גם בשתי הלחם, כמו פשט המשנה שגם בזה לא מביאים רחוק לכתחילה, אבל הטעם הראשון משמע שהוא דווקא בעומר, כי רק הוא נקרא קרמל. בכל אופן, עד כאן הסעיף הראשון, למה מביאים לכתחילה מקרוב. הסעיף השני זה לגבי אותו סיפור שפעם הביאו מרחוק מגגות צריפין, אז הגמרא מרחיבה לגבי זה ונחלק את זה לשלושה שלבים. השלב הראשון זה ברייתא תנו רבנן, שמספרת סיפור מאוד ידוע, שהייתה פעם מלחמת אחים בין צאצאי חשמונאי, בין הורקנוס שצר למקדש מבחוץ, הוא גם נעזר ברומאים, לבין אריסטובלוס שהיה נצור מבפנים, ולמרות המלחמה ביניהם, שני הצדדים רצו שעבודת המקדש תמשיך, ולכן אלה שבפנים הוציאו כסף, ואלה שבחוץ העלו להם מבחוץ כבשים שיקריבו קורבנות, עד שאיזה זקן אחד יעץ לאלה בחוץ להפסיק, וככה הם ינצחו, ובאמת במקום להביא כבשים הם העלו חזיר, והוא נעץ את ציפורניו בחומה ונזדה זה ארץ ישראל, ואגב בסוגריים באותו זמן גזרו שלא ללמוד חוכמה יוונית, לא ניכנס לזה. בכל אופן לענייננו, זאת הייתה התקופה שבה לא הייתה תבואה באזור ירושלים בגלל המלחמה, ונאלצו להביא מרחוק מגגות צריפין. עד כאן השלב הראשון, הברייתא. השלב השני זה שגמרא מרחיבה שבהתחלה כשרצו להביא מרחוק לא ידעו איפה לחפש בכלל, וגם לגבי עומר וגם לגבי שתי הלחם הגיע אילם אחד שידע איפה לחפש, אבל הוא לא יכל לדבר כי הוא אילם, אז הוא רמז להם. איך הוא רמז להם? אז לגבי העומר הוא הצביע על גג ועל צריף, והיה שם אדם שקראו לו מרדכי, והוא הבין שהכוונה היא גגות צריפין. ולגבי שתי הלחם הוא הצביע על עין ועל סוחר, שזה החור במשקוף של הדלת, ואותו מרדכי הבין שהכוונה היא לעין סוחר. עד כאן השלב השני, הרחבה של הגמרא. השלב השלישי, כיוון שהזכרנו כבר את אותו מרדכי שביאר להם למה אילם מתכוון, אגב, רש"י אומר שזה מרדכי מהמגילה, תוספות אומרים, לא יכול להיות, הרי המגילה זה מאות שנים לפני הורקנוס ואריסטובלוס. בכל אופן, אם כבר הזכרנו אותו, אז נאמר עליו עוד שני דברים. דבר אחד זה שיש עוד מקרה שבו הוא ידע להבין למה אנשים התכוונו, וזה שמסופר שפעם באו שלוש נשים למקדש, וכל אחת הביאה כן. כן, כלומר, קוף נון, הכוונה היא לשני עופות, שזה או שני תורים, או שני בני יונה, ובהתחלה לא היה ברור בשביל מה הם הביאו אותם. הביאו אותם כי הם היו זוות, וזווה ביום השמיני צריכה להביא שני עופות לחטאת ולעולה, או שהם פשוט התנדבו להביא את זה, ואז שני עופות הם פשוט עולות, ולא חטאת ועולה. עכשיו, למה זה לא היה ברור? כי אנשים אמרו דברים לא ברורים. אישה אחת אמרה שזה לזיוותי, השנייה אמרה זה לימתי, והשלישית אמרה זה לעונתי. עכשיו, החכמים ששמעו את זה חשבו בהתחלה ששלוש אנשים התכוונו שזה לזיווה, כלומר, אחד לחטאת ואחד לעולה. למה הם הבינו כך? אז זיוותי זה הפשט באמת, שזה כי זווה, השני היא שמרה ימתי, אז החכמים הבינו שהכוונה היא שיטה שופעת זיווה כמו ים, והשלישית שמרה עונתי, הם הבינו שהכוונה היא שזה העונה שלה להביא את הקורבן, כלומר היום השמיני שלה. זה מה שהחכמים הבינו. אבל אותו מרדכי הסביר שלא. הם לא התכוונו לחטאת ועולה, אלא הם התכוונו שהכל יהיה עולה, כי הם פשוט הביאו את זה בתור תודה על זה שהם ניצלו. ממה הם ניצלו? אז זאת שמרה זיוותי זה כי נרפאה מהזיווה, זאת שמרה ימתי זה כי ניצלה מהים, וזאת שמרה עונתי זה כי נרפאה ממחלת עיניים. זה מה שמרדכי הסביר, וכשבדקו עם אנשים, התברר שהוא צדק. עד כאן דבר אחד על מרדכי. הדבר השני, ובזה נסיים, זה בשורה הראשונה בסמכי עמוד א', זה משנה בשקלים שמפרטת לגבי אותו מרדכי, ולענייננו היא אומרת שלושה דברים. א', שגם כינו אותו פתחיה, כי הוא היה פותח דברים ודורשן, כמו שראינו. דבר שני, שהוא היה יודע 70 לשון, וגם כאן הכוונה היא לא רק שהוא ידע 70 לשון, זה הרי כל הסנהדרין ידעו, אלא הכוונה היא שהוא ידע לבלול את הלשונות, וככה להבין מה המשמעות למה האדם מתכוון. והדבר השלישי, אותו סגנון, זה שיש פסוק בנחמיה זין שמפרט איזה אנשים הגיעו מזרובבל, ואחד מהם זה מרדכי בלשן. שמה זה אומר? אז אומרת הגמרא, אותו עיקרון. שהוא ידע לבלול לשונות ולהבין למה אנשים התכוונו, זה הדבר השני לגבי מרדכי, ועד כאן הסעיף השני בחלק השני, לגבי אותו מעשה שהביאו מגגות. צריפין, ובזה הגענו למשנה בסמכי עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. דיברנו היום על מנחת העומר וחילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו במשנה שלפי רבי ישמעאל אמנם עושים את העומר גם בשבת, אבל מנסים לצמצם בחילול שבת. כלומר שביום חול היו מתחילים מחמישה סעים ומזה הם מנפים עד שיש יסרון, ואילו בשבת מתחילים רק משלושה סעים בשבילו לקצור ולטחון כל כך הרבה סעים, אפילו שזה אומר שבסוף התוצאה תהיה קצת פחות מעודרת. זה רבי ישמעאל, וחכמים חולקים ואומרים שלא מצמצמים, ובעצם גם בשבת וגם בחול עושים שלושה סעים. זה היה במשנה, ובגמרא ראינו איזה שני סעיפים. בסעיף הראשון חיפשנו עוד תנא שאומר כרבי ישמעאל שמצמצמים, והבאנו שלוש הצעות, אבל על כולם בסוף דחינו ואמרנו שזה לא אותו דבר. הצעה הראשונה זה שכרבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה לגבי י"ד ניסן שחל בשבת, שהוא אומר שמפשיטים בשבת רק עד החזה, כי זה מה שצריך בשביל להוציא את האימורים, ואת השאר יעשו במוצאי שבת, לפני ליל הסדר, ואילו חכמים אומרים שמפשיטים הכל, אבל דחינו שזה לא אותו דבר, כי מצד אחד אולי דווקא שם מפשיטים הכל ולא מצמצמים, כי לא רוצים לבזות את הקודשים, ומצד שני אולי דווקא אצלנו לא מצמצמים, כי זה בכל זאת יוצר מנחה יותר מודרת, ואילו שם זה רק צורך חיצוני. זאת את ההצעה הראשונה. הצעה השנייה זה שרבי ישמעאל הוא כמו רבי חנין הסגן הכהנים בסיפה שלנו, שאומר שבשבת רק אדם אחד קצר, ואילו חכמים חולקים ואומרים שלושה, אבל גם את זה דחינו, ואמרנו שוב שמצד אחד אולי דווקא בסיפה עושים שלושה, כי רוצים לפרסם את זה כנגד הביתוסים, ומצד שני אולי דווקא בריש לא מצמצמים בחילול שבת, כי שוב, זה לא איזה צורך חיצוני, אלא זה מהדר יותר את המנחה. אז זאת את ההצעה השנייה. הצעה השלישית הייתה שרבי ישמעאל הוא כרבי יוסי, שאמר שאם הירח נראה בעליל, אז עדים שבאים מחוץ לירושלים לא באים בשביל לא לחלל שבת, אבל גם את זה דחינו שזה לא אותו דבר, כי מצד אחד שם יש שיקול כן לחלל, כי לא רוצים להכשילם לעתיד לבוא, ומצד שני דווקא אצלנו יש יותר שיקול לחלל, גם כי ממילא כבר מחללים שבת, כי קוצרים ותוכנים וכולי, וזה רק לחלל עוד קצת, וגם אצלנו זה צורך גבוה, אז בקיצור, אי אפשר לשוות בין המקרים השונים, זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני היה לגבי מקרים שאמרו שאפשר לחלל, מה קורה אם הוא חילל יותר מדי, וראינו ארבעה דיונים. דיון אחד, אם למשל ראש חודש יוצא בשבת והוא צריך לשחוט חטאת אחת והוא שחט שתיים, אז רבא או רבי ימי אמרו שעל הראשונה הוא כמובן פטור, ועל השנייה הוא חייב, והם אמרו את זה לכאורה בשני מקרים. א', גם אם הראשון נשפח לו אדם ובסוף באמת השתמשו בשנייה, בכל זאת הוא חייב עליה, כי כשהוא שחט הוא לא ידע שהשתמשו בה. ודבר שני, גם אם ראו שהראשונה כחושה ורק בעקבות זה הוא שחט השנייה, עדיין הוא חייב עליה, כי בדיעבד יוצאים בראשונה אפילו שהיא הייתה כחושה. זה החידוש השני, ועל החידוש השני הזה הקשנו שרבא אמר שזה לא כך, אלא אם הראשונה כחושה אז לכתחילה שוחטים שנייה, וענינו שתי תשובות, או שבאמת נמחוק את החידוש השני, או שנאמר שמי שאמר את זה זה רבי עמי ולא רבא. בכל אופן זה היה הדיון הראשון. בדיון השני, בהנחה שכאמור לפי רבא, אם הראשונה כחושה והוא יודע את זה, אז לכתחילה הוא צריך לשחוט עכשיו שנייה, מה קורה אם הוא לא ידע שהיא כחושה ושחט שנייה, ורק אחרי זה גילו שהראשונה הייתה כחושה, אז האם הולכים לפי המעשים שבפועל יצא בסדר אז הוא פטור, או לפי המחשבה שלו שהוא לא ידע שבסוף זה יהיה בסדר אז הוא חייב. ורבא שיאמר זה כמו במקרה של תינוק שלפה לים ומישהו דג דגים, ובמקרה גם העלת התינוק שרב אמר שהוא חייב, כי הוא התכוון לדגים והולכים לפי המחשבה, ואילו רב אמר שהוא פטור, ויש שתי גרסאות, גרסה אחת כי הולכים לפי מעשיו ובפועל לפי המעשים זה היה בסדר, אז גם אצלנו יהיה פטור. זאת הגרסה השנייה שם, אבל הגרסה השנייה היא שגם לפי רב הולכים לפי המחשבה, אלא ששם בדגים הוא בעצם מן הסתם ידע שיש שם גם תינוק, ולכן הוא פטור, אבל אצלנו שהוא בכלל לא ידע, הוא חייב גם לפי רב. זה היה הדיון השני. הדיון השלישי היה שאמר רבא שאם עמדו חולה שהוא חייב לכל גורגרת אחת והגיעו 10 אנשים גורגרות, אז הראשון ודאי פטור, אבל החידוש הוא שגם האחרים פטורים, כי הם לא ידעו שהראשון כבר הביא, והולכים בעצם לכולה בין לפי הכוונה ובין לפי המעשה לפי רבא. זה דיון שלישי. דיון רביעי, שואל רבא, מה אם אמרו שהוא צריך לאכול שתי גורגרות, ויש שתי אפשרויות, או לקצור שתי גורגרות באופן נפרד, או לקצור עוקץ אחד שמחוברות אליו שלוש גורגרות, כך שהוא עושה פחות מעשים אסורים, אבל התוצאה היא יותר אסורה, והגמרא מכירה כמו האפשרות השנייה. זה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו את המשנה הבאה שאומרת שלכתחילה צריך להביא את העומר ממקום קרוב לירושלים, אבל בדיעבד אם אין ברירה יביאו מרחוק, ומסופר שכך פעם קרה. ובגמרה ראינו שני סעיפים, סעיף ראשון זה למה צריך להביא מקרוב, אז או כי העומר נקרא גם קרמל וזה נוטריקון של רח ומל, ואם יביאו מרחוק הוא יתקשה, או כי אין מעבירין על המצוות. סעיף שני זה פירוט של אותו מעשה שהביאו מרחוק, וראינו שלושה שלבים. א', ברייתא שמספרת שזה קרה בזמן המלחמה בין הורקנוס לאריסטובולוס, שאז כל התפועה מסביב לירושלים חרבה, ולכן הביאו מרחוק. שלב שני, בהתחלה לא ידעו מאיפה להביא, אז היה איזה אילם אחד שרמז להם בתנועות ידיים, ומורדכי שעה שמבין שהוא מתכוון את העומר להביא מגגות צריפין ואת שתי הלחם מעין סוחר. שלב שלישי, כיוון שהזכרנו את מרדכי, אז אמרנו לבות שני דברים. א', שהוא ידע לפרש למה שלוש אנשים התכוונו כשהם הביאו קינים ואמרו שזה לזיוותי, לימתי, לעונתי. וב', שהמשנה בשקלים מפרטת עליו שגם קינו אותו פתחיה, ושהוא ידע 70 לשון, ושקראו לו בלשן, כשהכל אותו עיקרון שהוא ידע להבין מה אנשים התכוונו, כל הטוב.